כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
נמצאים בסיומה של מערכת הימים הנוראים, 51 ימים שהחלו בראש חודש אלול ומסתיימים בסייעתא דשמיא בהושענא רבה. לכן אומרים במהלך התפילה של מחר הושענא, נא זה אותיות נון א', מספרם 51 בגימטריה. הימים הגדולים הללו שהחלו בראש חודש אלול, ימי רחמים ורצון, החלו באמירת סליחות החל מראש חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ומחר זמן מסירת הפתקים לשלוחים, כך כתוב בזוהר הקדוש. פסקי הדין נמסרים בידיהם של השלוחים לביצוע. כל מה שנכתב בראש השנה, כל מה שנחתם בתפילת הנעילה, מופיע לביצוע בידי שליחיו של הבורא יתברך, וכולנו תקווה שנחתמנו לחיים טובים ולשלום ולשנה מאושרת, ושהקדוש ברוך הוא באמת חתם אותנו וייתן לביצוע שנה טובה ומבורכת לכל אחד ואחד במה שהוא צריך. אנחנו בעזרת השם היום רוצים לעמוד על דברי חז"ל בגמרא במסכת ברכות, בגמרא במסכת ראש השנה ובגמרא במסכת בבא מציע, שלושה מסכתות שעליהם בעזרת השם נעמוד היום בשיעור, משום שעיקר העבודה של הימים הנוראים, כידוע לכולם, עיקר העבודה בנויה על מערכת של י"ג מידות של רחמים. ישנה גמרא במסכת ראש השנה, דף י"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם י"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. ברית. הקדוש ברוך הוא קראת ברית שאמירת י"ג מידות אינם חוזרות ריקם, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. עד כדי כך אומרים חז"ל, אמירת י"ג מידות של רחמים. מתי נאמר הסוד הזה? מתי התגלה הסוד הזה? בשעה שמשה רבינו רואה שיש בשמיים עת רצון והקדוש ברוך הוא מוכן למחול על חטא העגל, מבקש משה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי נינה את כבודך, תלמד אותי את הנהגתך, סון ההנהגות שלך. והקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו אוצרות אוצרות, כך כתוב בחז"ל. הוא שואל אותו משה, מה זה האוצר הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אוצר שאני עתיד לשלם ללומדי תורה. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה אני עתיד לשלם לגומלי חסדים. וככה עוברים אוצרות אוצרות עד שמגיעים לאוצר הכי גדול. שואל משה, מה זה האוצר הזה? אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה אוצר שנקרא אוצר מתנת חינם, שנאמר, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. זהו האוצר של מתנת חינם. ושם מביא רש"י את דברי הגמרא שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו את י"ג מידות של רחמים. זוהי הנהגתי בבריאה, זוהי הנהגה שבה אני חונן את האדם מבחינת וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם. אמר רבי יהודה, ברית כרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם. אחד מגדולי הדורות שאחרי גלות ספרד, רבי אברהם סבא, בספרו צרור המור, בפרשת כי תישא, שואל רבי אברהם סבא שאלה. כאן בגמרא כתוב, ישנה ברית כרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם. שואל רבי אברהם סבא, הרבה אמרו י"ג מידות של רחמים ובקשותיהם הושבו ריקם. הגמרא כאן אומרת שהקדוש ברוך הוא קראת ברית. קריטת ברית זאת אומרת שכל מי שיעשה את זה יענה. שואל רבי אברהם סבא, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. אותה שאלה מופיעה בעל שך הקדוש בפרשת שלח. שניהם שואלים את אותה שאלה, גם בראשית חוכמה בשער הענבה. שואלים כולם, הרבה עשו כן ולא עלתה בידם. אם כן נשאלת השאלה, אז איזו ברית קרותה? איזו ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, אם יאמרו לפניו כסדר הזה, הבקשה שלהם תענה? אומר רבי אברהם סבא, צריך לשים לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו כסדר הזה. לא כתוב יאמרו לפניי כסדר הזה, כתוב יעשו לפניי כסדר הזה. מה משמעות המילים? אומר רבי אברהם סבא, כדי לזכות להנהגת י"ג מידות של רחמים, צריכים לעשות י"ג מידות של רחמים. צריכים לעשות רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. כל ההנהגות של הקדוש ברוך הוא, אם תנהג באותה הנהגה, תקבל מהקדוש ברוך הוא את אותה הנהגה. בספר החיים לאחי המהר"ל, הוא אומר, למה מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כשליח ציבור? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להתעטף כשליח ציבור? והתשובה שהוא אומר, היות ובבן אדם אחד לא יכול להיות 13 הנהגות של רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, מלמד שנתעטף כשליח ציבור. כשאומרים י"ג מידות וי"ג מידות, לא אומרים ביחיד. י"ג מידות אומרים רק מתוך ציבור. בתוך ציבור, כותב אחי המהר"ל בספרו, ישנו אחד שהוא רחום, השני שהוא חנון, השלישי שהוא רחפיים. ובתוך הציבור, כשאומרים את זה בציבור, אמירה בציבור היא זאת שמקנה את קבלת הרחמים של י"ג מידות. כדי להבין את העומק של הדברים, אני ברשותכם רוצה לעסוק בשניים או שלושה מאמרי חז"ל, שהמאמרים האלה יצביעו לנו בדיוק למה חז"ל מתכוונים. רק נקדים הקדמה בדברי רמב"ן שמופיע בפרשת שמות. לקדוש ברוך הוא ישנם כמה וכמה שמות. ישנם שמות שהם שמות שהם צריכים להיכתב בקדושה ובתארה, וכשסופר כותב אותם בספר התורה, בתפילין ובמזוזות, הוא טובל את הכסת בדיו ואומר כך, הרני כותב לשם קדושת השם. לפני שהוא מתחיל לכתוב בספר התורה, הוא אומר, הרני כותב לשם קדושת ספר תורה, וכל אזכרות שבא לשם קדושת השם. ולאחר שהוא בא לכתוב את שם הקדוש, הוא כותב, הוא אומר שוב פעם, הרני כותב לשם קדושת השם, ומתחיל לכתוב. בין השמות שאינם נמחקים מופיע שם אחד בתורה, שמופיע פעם אחת בכל התנ"ך, הוא לא מופיע יותר. שלוש פעמים בפרשה אחת, בפסוקים סמוכים. בשעה שמשה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו שלם, אתה רוצה שאני אלך לגאול את ישראל? ישאלו אותי, מי אמר שאתה הגואל? תן לי סימן, תן לי אות. ואז הקדוש ברוך אומר לו לקחת את המטה, להשליך אותו ארצה, והמטה נהפך לנחש. הוא מכניס ידו אל חיקו, והנה מצורעת כשלג. כתוב, אמר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני אבוא אליהם, ישאלו אותי, מה שמך, מה אומר עליהם? והקדוש ברוך הוא אומר לו, שם שמופיע פעם אחת בתנ"ך, לא מופיע יותר. אהיה אשר אהיה. זהו, פעם אחת זה מופיע, ומופיע עוד פסוק אחד אחרי זה, אהיה שלחני עליכם. את השם הזה כותבים בקדושה ובטהרה, זה שם קדוש. שואל הרמב"ן בפרשת שמות, מה זה השם הזה, אהיה אשר אהיה? אומר הרמב"ן, זה תרגום של הנהגת הבורא. אהיה אשר אהיה, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. באותה דרך, באותה צורה, כשאתה מתנהג, אני מתנהג איתך. מי שמעריך בזה הוא רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער א'. מביא רבי חיים מוולוז'ין דברי מדרש שלא מופיע בפנינו, אבל גם הרמב"ן מביא את המדרש הזה. מסופר ברמב"ן, מביא הרמב"ן וכך מביא הנפש החיים על הפסוק שאמר דוד המלך, השם צילך על יד ימיניך. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא נוהג איתך כמו הצל שלך. מה הצל שלך? הרמב"ן מביא נוסח אחד, הנפש החיים נוסח אחר, אבל אותו רעיון. מה הצל שלך? אם אתה מוציא לו אצבע, הוא מוציא לך אצבע, אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לך שתי אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא כן. במדרש שמביא הנפש החיים כתוב נוסח אחר, מה הצל שלך? אם אתה מאיר לו פנים, מאיר לך פנים, אתה זועף, הוא מזועף לך פנים, הכוונה לראי. כך הקדוש ברוך הוא נוהג איתך באותה שיטה, וזוהי ההנהגה של אהיה אשר אהיה. זה השורש של י"ג מידות של רחמים. השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצא חסד לאלפים, נושא עוון ופשע. זה הנהגת הבורא, שהוא אומר, אם אתה תנהג בדרך הזאת, תקבל מני אותה הנהגה. בא הספר ראשית חוכמה ואומר לנו, יעשו לפני כסדר הזה. הקדוש ברוך הוא דורש שנעשה. אם תעשה, תראה שאני אנהג איתך באותה דרך. רבותיי, נביא שלושה מאמרי חז"ל אחד אחרי השני ונראה עד כמה הדברים נפלאים. ישנה גמרא, את הגמרא הזאת ודאי כולם מכירים, אבל אנחנו נשתמש בגמרא הזאת בפן חדש שמצאתי אותו בספר קדוש ונורא שמו במאמרי יום הכיפורים. רעיון נפלא מהגאון רבי מתתיהו סלמון, המשגיח של ישיבת לייקווד בארצות הברית. מספר את הגמרא במסכת ברכות כיפור, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשנות בצורת. צריכים להבין את הסיטואציה שבו אירע האירוע. כשחזל אומרים שני בצורת, צריך לדעת שאנשים לא היה להם מה לאכול ומה לשתות. שני בצורת, זה לא מושג כזה שאנחנו מכירים היום, יש אגרת בצורת, אז עולה עוד קוב מים, עולה עוד 5 שקלים. אגרת בצורת פה הוא דבר שאין מים ואין אוכל. מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. דינר זה סכום עתיר, זה סכום אדיר, זה לא פרוטה, זה דינר. מה קרה? בוא נתאר לעצמנו את הסיטואציה. נוקש אני על דיתו של חסיד, הוא אומר לו, בבקשה ממך, תן לי משהו לאכול ערב ראש השנה, אין לי בבית מה לאכול מחר. אני לא מדבר על זה שאין לי דבש ואין לי רוביה ואין לי סילקה ואין לי קרטי, אין לי כלום. אין לי מה לאכול לחג, אין לי מה לקדש על היין, אין לי חלות, אין לי בשר, אין לי כלום. וחז"ל אומרים, סימן המילתא, תחילת השנה הוא סימן לכל השנה כולה, ולכן צריכים לאכול מעדנים, לאכול דברים טובים, זה סימן לכל השנה כולה. תארו לעצמכם בית של עני בלי פרוטה לפורטה, אין לו מה לאכול מחר. אומר לו החסיד, תאמין לי שאם היה לי משהו לתת לך לאכול הייתי נותן לך, גם פה בבית יש בדיוק מה שצריך. יש פה 3-4 כוסות של יין, לקדש בבוקר, לקדש בערב, 2 ימים, 4 כוסות של יין. יש פה 4 לחמניות, יש פה בדיוק מה שצריך, אין פה שום דבר מיותר. אומר לו, אני, אז תן לי כסף, אני אלך לרכוש. אומר לו, תאמין לי שגם כסף אין לי. מה, בבית שלך אין כסף? אומר, יש כסף. יש לי דינר אחד שנמצא לשעת חירום. שעת חירום. הדינר הזה מוצנע במקום, זה המחבוע שלי, שם יש דינר, מזה אני אמור להתפרנס. אם חס וחלילה לא תהיה לי פרנסה, מהדינר הזה אני אמור להתפרנס בשעת סכנה, בשעת מצוק. אומר לו העני לחסיד, בזונותיו של אדם קצובים לו מרוב השנה, ראש השנה, מה אתה מודאג? מה אתה מחביא? מחר גזרות חדשות, תן את הדינר לעני, תזכה, צדקה תציל ממוות. תן את הדינר האחרון, תזכה ותשתובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, תן לי את הדינר. החסיד שומע, יש דיבורים של העני, הוא עולה על כיסא, ניגש לסליק, מסיט את הדלת, מוציא את הדינר, נותן לו. יורד מהכיסא, נותן את הדינר לעני, סוגר את הדלת, שואלת איתו אשתו, בעלי היקר, מי היה בדלת? מה הוא יגיד, הביאו פרחים לחג? מה יש לו להגיד? אני בא לבקש אוכל. מה, מי יכל לבקש בערב ראש השנה 17:00? מי יכל לבוא? נו, ומה נתת לו? הרי אתה יודע שאין בבית כלום. מה נתתי לו? נתתי לו את הדינר האחרון שנמצא מוחבא. זה נתת לו? כן, זה נתתי לו. ומה אנחנו נאכל מחר? לראש השנה יש. מה נאכל בצומי צום, מוצאי צום גדליה? מה נאכל? מה נאכל בעשרת ימי תשובה? מה נאכל בערב יום כיפור? הרי אתה יודע שזה שנת בצורת. ואתה הרי יודע שזה הדינר האחרון בבית. נו, אומר לה חסיד, מה דואגת? מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, מה את מודאגת? אומר, אני מודאגת שיהיה הדינר הזה לפחות לתחילת השנה. אל תדאגי. הגמרא אומרת שהאווירה בבית הייתה לא נעימה. אותו חסיד התכתש עם אשתו, אווירה לא נעימה בבית. החסיד החליט שהוא עושה מעשה, הוא לא חוזר הביתה לישון. איפה הוא הולך לישון? לקח לו את המחזור, לקח את השופר, לקח את התלית, הלך לישון בבית קברות. בית קברות לישון, זה גם כן מקום לישון, יש מגמל לישון אחרי זה, מה עכשיו? עכשיו לישון, מה יש לך לישון בבית קברות? הגאון רבי ישראל סלנטר בספרו אור ישראל אומר למה הוא הלך לישון שם. רבי ישראל סלנטר אבי תורת המוסר אומר שהחסיד הזה מצא בעצמו שהוא לקוי במידת הכעס. איך ייתכן שבערב ראש השנה אשתי מצליחה להקליט אותי? איפה אני לא התגברתי על מידת הכעס? הלך החסיד לתקן את עצמו. איפה בן אדם מתקן את עצמו? המקום שהוא יכול לתקן את עצמו זה בית קברות. שם אף אחד כבר לא כועס, כולם שם רגועים כבר. אמר, אני אלך לשם מחר ראש השנה. ראש השנה זה יום המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם, והזוהר הקדוש כותב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ואני כועס בערב ראש השנה כשמחר בבוקר אני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. הלך לישון בבית הקברות כדי לתפעל, כדי להביא לכך שמידת הכעס, להדביר אותה, לגרום לכך שמידת הכעס תרד אצלו, כדי שמחר יוכל לבטל את העבודה הזרה הזאת של כעס ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. זה שיטתו של רבי ישראל סלנטר. מספר את הגמרא שהחסיד הלך לישון, הוא הולך להירדם, ופתאום הוא שומע קולות בבית קברות. קולות! הוא יוצא החוצה, שומע מי מדבר עם מי, מי נמצא, אולי עוד אחד שאשתו הרגיזה אותו. מה יש חפש בבית קברות? הגמרא אומרת שאחד הסימנים לאדם שהוא לא שפוי בדעתו זה אחד שישן בבית קברות. כך אומרת הגמרא. הוא יוצא החוצה ושומע קולות שמספרים זה עם זה. הוא שם את אוזנו כאפרכסת לשמוע מי מדבר. הוא שומע רוח אחת אומרת לשנייה, היום ראש השנה. בואי ונשוט בעולם ונשמע את הפסקי דין הראשונים שיוצאים בעולם. אומרת לה אישה אחת לחברתה, אני לא יכולה לצאת, שאני קבורה במחצלת של קנים. לכי את, תשוטי בעולם, תשמעי מה אומרים, תחזרי. חוזרת כעבור כמה זמן, החסיד כבר לא נרדם מרוב מתח. הוא נשאר ער, חוזרת הנשמה הזאת, הרוח חוזרת כעבור כמה זמן, אומרת חברתה, יש פסק דין ראשון. כל מי שיזרע את התבועה ברביעייה ראשונה, ברד מלכה אותו. מי שיזרע את התבועה ברביעייה ראשונה, מכת ברד ישמיד את כל התבועה. ברוך השם, היה כדאי לבוא. יש לו מידע, הוא לא הולך לזרוע ברביעייה ראשונה מיד אחרי סוכות, הוא זורע ברביעייה השנייה בחודש טבת, אחרי חנוכה. חולפים להם החגים, למחרת הוא חוזר הביתה, ברוך השם הוא כבר הפסיק לכעוס, חוזר הביתה, מאחל לאשתו גמר חתימה טובה. חולפים החגים, מיד אחרי חג הסוכות, כל החקלאים נכנסים לשדות, חורשים את השדה, זורעים את התבועה, מצפים שהתבועה תגדל, ברוך השם זרעו אותה, הרדו גשמים, לאט לאט התחילו לנבות התבועה, התחילה לצאת החוצה, מכת ברד משמידה את כל התבועה. אין תבועה! החסיד יושב ולומד בכולל. שואלים אותו כולם, נו מה איתך, למה אתה לא זורע? הוא אומר, אני החלטתי, אני לומד, ברבעון הראשון של השנה אני לומד. אחריך ימי החנוכה ניגש החסיד, חורש, זורע, ברוך השם, התבועה שלו ירד גשם בתוך הזרעים כמו זילוף של אינפוזיה. טיפ, 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 כל אחד קיבל את הטיפה, וברוך השם התבועה גדלה בן פורת יוסף. גדלה התבועה, וברוך השם הוא היה אדם העשיר ביותר בכל אותו רחוז. לאף אחד לא היה תבועה, האדם היחיד עם תבועה זה אותו חסיד. אני רוצה לעצור כאן, כי עד כאן הגמרא נוגעת, רק לתת לכם אנקדוטה. הגמרא מספרת שלשנה אחרת הוא כבר הלך לישון שם עם אשתו. אבל זה לא נוגע אלינו, זה לא הסיפור שלנו. אנחנו נעצור כאן כי זה מה שאנחנו רוצים. שואל הרב מתתיהו סלמון שאלה, בכל האזור אף אחד אין תמועה, אדם אחד שומע רוחות שמספרות זו עם זו, הוא היחיד בכל האזור עם תבועה. למה? על מה מגיע לו כזה שכר? אומר הרב מתתיהו סלמון, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. כמו שאתה נוהג, אני נוהג איתך. אם אתה נוהג בדרך כזאת, שהפרוטה האחרונה שיש לך בבית, שאתה מתוך ידיעה נתת את הפרוטה האחרונה בביתך כדי לפרנס את העני, מתוך ידיעה שלא יהיה לך מה לאכול בשבוע הקרוב, אומר הקדוש ברוך הוא, היחיד בכל האזור שיהיה לו תבועה, האדם היחיד שיקבל תבועה בכל האזור יהיה אדם שאת התבועה האחרונה שהיה לו בבית נתן למישהו אחר. אז אם אני קובע שהשנה יהיה אחד שתהיה לו תבועה, מי הוא יהיה? הוא יהיה האדם הזה שאת התבועה שלו נתן למישהו אחר. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. רבותיי, ישנה גמרא נוספת. הגמרא הזאת נמצאת במסכת בבא מציע, מספרת הגמרא סיפור, אני בטוח שכל הציבור מכיר את הגמרא. אני אבל רוצה ללמוד את הגמרא הזאת מזווית אחרת לגמרי, כפי שמצאתי רעיון נפלא בכתבי תלמידו של הגאון רבי יצחק בלזר, בספר שלו, בהדפסה הקודמת זה לא נמצא, אבל ראיתי שמביאים שבהדפסה החדשה כבר מופיע הרעיון הזה בחלקו. ישנה גמרא, קודם נזכיר אותה. מספרת הגמרא שרבינו הקדוש נשיא ישראל הלך ברחוב. רבי יהודה הנשיא הולך ברחוב, הייתה לו גלימה, ומן העבר השני על המדרכה השנייה הולך שוחט עם עגל. הוא הולך עם העגל, העגל קשור בחוט, והם צועדים יחדיו. השוחט הולך לשחוט את העגל הזה. העגל רואה את רבינו הקדוש, הוא חוצה את הכביש ונכנס מתחת לחליפה של רבינו הקדוש. רבינו הקדוש יש גלימה, יש לו לאיפה להיכנס. הוא נכנס, אומרת הגמרא, והעגל התחיל לבכות. רבינו הקדוש מרים את הגלימה, אומר לעגל, לך, כי לכך נוצרת. לך, התפקיד שלך התבצע, אתה תרגיל לשחט. לך, כי לכך נוצרת. השוחט לוקח את העגל והעגל נשחט. אומרת הגמרא, למין אותו יום שרבי אמר את המשפט הזה, באו על רבנו הקדוש איסורים, 13 שנה של איסורים נוראים, שחז"ל אומרים כשהוא היה יוצא לנקבה והוא היה צועק עד שספנים שבים היו שומעים את הצעקות שלו. רבנו הקדוש היה גר בציפורי. מציפורי הצפנים שבים היו שומעים את הצעקות שלו. אין לנו מושג בעוצמת הכאבים של רבינו הקדוש. על פני 13 שנה נמשכו הכאבים הללו. מתי הם פסקו? אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. מה קרה? מספרת הגמרא, יום אחד שפחתו של רבי נקטה את הסלון. היא נקטה את סלון ביתו, הסיטה את הספה, והיא מוצאת שמתחת לספה פחות, לא פחות ולא יותר, חולדות. חולדות בסלון של רבי, חולדה אחת איתי לגורים. אם לי את הגורים, הם נמצאים מתחת לספה, לא אחד, לא שניים, הם מטילים כמויות. וכל הכמויות האלה מאחורי הספה, בסלון ביתו של רבנו הקדוש. היא רוצה להביא יאה, לקחת את היאה ולזרוק אותם החוצה. אומר לרבי, לא לגעת בהם. ורחמיו על כל מעשיו כתיב, לא לגעת בחולדות. היא משאירה את החולדות, מחזירה את הספה. באותו רגע פסקו לרבינו הקדוש הכאבים. עד כאן דברי הגמרא, בקטע שאנחנו צריכים. שואל הגאון רבי יצחק בלזר שאלה עצומה, איזה עבירה עבר רבינו הקדוש בשעה שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת? מה הוא עשה? הוא הרביץ לו? הוא עיקה אותו? הוא הכאיב לו? שום דבר. מה אנחנו רוצים? שרבינו הקדוש ייקח את העגל, יעלה איתו לישיבה, יושיב אותו במזרח לידו? הוא הולך למשור שיעור בישיבה, מה רצית? עגל נכנס לך לבן, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אמר לו רבי, לך, כי לכך נוצרת. רבי יצחק לשואל מגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, סוף אדם למיתה, סוף בהמה לשחיטה. זה התפקיד שלו. מה רוצים מרבינו הקדוש? שאלה שנייה ששואל, רבנו הקדוש מאז עברו 13 שנים שבהם עבר 13 פעמים ימי כיפור. הוא ביקש אשמנו בגדנו, הוא אמר על חטא, ביקש אם חס וחלילה ישנו אבון של צער בעלי חיים, הוא ביקש עליו סליחה. אז על מה מביאים לו 13 שנה של ייסורים? מה התשובה שאומר רבי צלה? רבותיי, תתבוננו, הדברים קצת עמוקים, ממש כמה דקות של חשיבה ונבין את העומק של הדברים. אומר רבי צלה בלזר רעיון נפלא, חס וחלילה רבינו הקדוש לא קיבל עונש. ישנה הנהגה בבריאה כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך, אהיה אשר אהיה. ישנה הנהגה נוספת בבריאה, כמו שאתה פוסק, אני פוסק באותו דרך. כמו שאתה נוהג, אני נוהג באותה דרך. למה הכוונה? אם בן אדם פוסק פסק מסוים, למדנו את זה מכבשת הרש, אם בן אדם פסק פסק מסוים לגבי אירוע מסוים, כמו שהוא פוסק, הקדוש ברוך הוא פוסק אותו דבר. אומר רבי צלה בלזר, רבותיי, בואו נתבונן. מה פירוש הדבר? סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיתה. אומר הגאון מבין לסוף, זה לא פירוש דבר, בן אדם מת הוא סוף, בהמה נשחטה זה סוף, לא. אומר הגאון מבין לסוף, פירוש הדבר תכלית. תכלית האדם למיתה, תכלית בהמה לשחיטה. כל מה שהאדם חי פה 100 שנים, יש לו מטרה אחת, והיא למיתה. הוא נמצא כאן 100 שנים כדי להכין את עצמו לקראת עולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס את רקלי. כדי שלא תגיע לשם ותקבל נהמה דקיסופה, אתה עובד כאן, עושה מצוות, מתמודד עם היצר הרע, נלחם איתו, מתגבר עליו, מצליח להתגבר, תקבל על כל דבר ודבר את השכר. לא התגבר, אתה צריך לעבור פעולות שינקו אותך מהאבונות. כל העבודה שלך היא לקראת תכלית אחת, להגיע ליום המוות. סוף פירוש של דבר, תכלית, תכלית האדם למיתה, תכלית הבהמה לשחיטה. בהמה נולדת כדי להישחט ולעלות על שולחן של רבנן, יאכלו אותה, יברכו עליה שהכל נהיה מדברו, יברכו עליה בורא נפשות, אנשים יתחזקו כשיוכלו את הבהמה הזאת, יתחזקו ללימוד התורה, זה התכלית של הבהמה. רבותיי, תשמעו מה אומר עכשיו הגאון רבי צלה בלזר. היות ורבינו הקדוש אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת, מה הוא אמר לו? אומר רבי צלה רעיון נפלא, העגל בא אליו ואומר לרבינו הקדוש, רבי, הבעל הבית שלי מהעבר השני של הכביש רוצה לשחוט אותי, אני לא רוצה למות, לא רוצה. והעגל בוכה, אני לא רוצה למות. מה אומר לו רבינו הקדוש? זה לא רלוונטי מה אתה רוצה, לך כי לכך נוצרת, התפקיד שלך הוא להישחט. משל למה הדבר דומה? אומר רבי צלה, משל לילד שדרך על מסמר ואבא שלו לוקח אותו לרופא כירורג, והרופא כירורג חורבש לו את הרגל ואומר, אבא, תדע לך שהילד תקבל דריקה של טטנוס. הילד שומע את זה, ילד בן 5, אומר, אבא, אני לא רוצה זריקה. והרופא אומר לאבא, תשמע, הוא חייב לקבל זריקה, אחרת זה סכנת חיים. אומר לאבא, בבקשה, תחזיק אותו חזק, אני אתן לו זריקה ביד, תחזיק אותו שלא יזוז. אומר הילד לאבא, אבא, אבל אני לא רוצה זריקה. מה אומר לו אבא? זה לא רלוונטי מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה. אנחנו עושים מה שטוב לך, אתה לא מבין מה טוב לך, אנחנו עושים מה שטוב לך. אומר רבי צלה, זה מה שאמר רבינו הקדוש לעגל, לך כי לכך נוצרת, אתה לא רוצה, אבל תדע לך, טוב משלך שתשחט ותעלה על שולחן מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה פסק רבי, כך מהשמיים נוהגים איתו. איסורים שבאים על האדם זה טוב, הבעיה היא שאדם לא מסוגל לעמוד באיסורים. איסורים מנקים את האדם מהאבונות שלו, איסורים מזכחים את האדם, איסורים מביאים את האדם לקרבת אלוקים. הבעיה היא שבן אדם לא מבין שאיסורים מביאים אותו לקרבת אלוקים. הבן אדם רוצה להתנתק, הוא לא רוצה איסורים. איך אנחנו אומרים בתפילה, רימון שלם, תמחה לנו על העוונות, תכפר לנו, אבל לא על ידי איסורים וחלאים רעים. לא רוצים איסורים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, היות ורבינו הקדוש פסק, שזה לא מעניין מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה. אנחנו עושים מה שטוב לך. אם אתה כך פסקת שצריך לעשות מה שטוב לך, טוב לך שיבוא עליך איסורים, כי כך אתה פסקת. לא מתחשבים במה שטוב לך, מה שאתה רוצה, מתחשבים במה שטוב לך, טוב לך שתקבל איסורים. ברגע שרבינו הקדוש כך פסק לגבי העגל, כך הקדוש ברוך הוא נהג איתו. כשם שאתה הווה עם מי, אני הווה עמך. אומר רבי צהל, מתי זה השתנה? כשבאה שפחתו של רבי ורצתה להוציא את החולדות מאחורי הספה, אומרת לו השפחה לרבי, יותר טוב להם שיהיו בחוץ, בחוץ נמצאים שם כל בעלי החיים, מה יעשו פה בסלון? הסלון זה לא המקום שלהם. הרבה יותר טוב להם שיהיו בחוץ. אומר לה רבינו הקדוש, נכון שיותר טוב להם, אבל הם לא מבינים ששם יותר טוב להם. כשאת הולכת להעביר אותם ממקום למקום, הם מפוחדים, הם מבועלים, תשאירי אותם במקומם, ורחמיו על כל מעשיו. אומר רבי צהל בלעזר, באותו רגע שרבינו הקדוש שינה את הפסק שלו, שמתחשבים בדעת בעלי החיים, גם מהשמיים שינו את הפסק. לכן לא יעזור 13 שנים של יום הכיפורים, כי לא הייתה כאן עבירה. הייתה כאן פסיקה של רבינו הקדוש. כשהוא פסק דבר אחד, מן השמיים פסקו כך. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין את עבודת הימים הנוראים. אנחנו מסיימים אותם בעזרת השם באמירת הושענות מחר בבוקר, מחר עם שחר בסייעתא דשמיא. ישנו רעיון נפלא שמופיע במשך חוכמה בפרשת אמור. בפרשת אמור זה פרשת המועדים. פרשת אמור, פרשת המועדים, מתחילה בחג הפסח, לאחר מכן מופיע חג השבועות, מיד לאחר מכן ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות. בין חג השבועות לבין ראש השנה מופיע מצווה של לקט שכחה ופאה. לקט שכחה ופאה. שואל רש"י, מה זה נכנס לפה? זה הרי פרשת המועדים. איזו מצווה לקט שכחה ופאה? אתה קוצר בשדה, תשאיר שם לקט שכחה ופאה. מה זה נכנס כאן באמצע פרשת המועדים? רש"י שואל את השאלה ועונה תירוץ. אומר המשך חוכמה, בוא אני אגיד לך, למה הפרשה הזאת של לקט שכחה ופאה נכנסה כאן בתוך ימי המועדים, בדווקא לפני ראש השנה ליום הכיפורים? מה זה לקט שכחה ופאה? אומר הקדוש ברוך הוא, בקוצרך את ציר עצתך, לא תחלה פאה עצתך. תשאיר שם פאה, תשאיר שיבולים, תשאיר בשדה. למה זה נכנס לפני ראש השנה? אומר רבי צלה, אומר הספר משך חוכמה. אומר המשך חוכמה רעיון נפלא. אדם בא בראש השנה, מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. ריבונו של עולם, תרחם עליי. רצה הקדוש ברוך הוא לגרום לעם ישראל שיזכו בדין, לכן הוא כתב את מצוות לקט שכחה ופאה לפני ראש השנה. כותב המשך חוכמה, במצווה של הפרשת תרומות ומעשרות, יש לבן אדם את הזכות, כשהוא מפריש תרומה לקבוע, הוא מפריש מעשרות לקבוע למי הוא נותן את זה. הוא צריך לתת את זה לכהן, אבל יש לו רשות לקבוע לאיזה כהן שהוא רוצה. הוא רוצה, הוא נותן את זה לחותנו, הוא רוצה, הוא נותן את זה אם החותנו הוא כהן, אם הוא רוצה נותן את זה לחתנו, אם הוא רוצה הוא נותן את זה למורה שלו, אם הוא רוצה נותן את זה לחתן שלו, יש לו זכות לתת למי שהוא רוצה, הזכות היא שלו. הוא קובע לאיזה כהן לתת את זה. בלקט שכחה ופאה אין לבן אדם זכות לקבוע למי זה הולך. הוא צריך להשאיר את זה בשדה, לעני ולגר, תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. יושב לו בן אדם בביתו, קומה שנייה, הוא משאיר בשדה לקט שכחה ופאה, פתאום הוא רואה בן אדם עם אוטו מפואר, נכנס, מתחיל לקצור את מה שהוא השאיר בשדה, הוא רוצה לצוק לו, אדוני, מה אתה לוקח את זה בשביל עניים? אתה נוסע עם מרצדס חדשה עם גג פתוח. מה לך ולקט שכחה ופאה? אומרת התורה, אתה אסור לך לומר מילה, מי שרוצה ייקח את זה. למה? אומר המשך חוכמה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שנזכה בדין. איך נזכה בדין? אומר הקדוש ברוך הוא, אדם משאיר בשדה לקט שכחה או פאה, אסור לו לומר מילה, כל מי שרוצה לקחת את זה, לוקח את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משאיר לקט שכחה או פאה, שכל מי שרוצה לקחת לוקח, כשאתה תבוא לפניי בראש השנה ותבקש בקשות, למרות שלא מגיע לך, אני אתן לך, כי אתה נותן לכל, גם לאדם שלא מגיע לו. אם אתה משאיר בשדה לקט שכחה ופאה, שאתה נותן גם לאנשים שלא מגיע להם, ואתה לא מגיב, כל מי שרוצה, כל דחפין ייתה וייקח. אם אתה כך נוהג, אז הקדוש ברוך הוא כך נוהג איתך בבית דין של מעלה. גם בקשות שייתכן שלא היו מגיעות לך, אבל באותו רגע שאתה נוהג בדרך הזאת, מן השמיים נוהגים איתך באותה הנהגה. כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. כשם שאתה נוהג, אני נוהג. זוהי ההנהגה של הבורא יתברך, ולכן הימים הנוראים נפתחים בי"ג מידות של רחמים. זאת תחילת העבודה וזה סיומה של העבודה. כל הזמן להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתח רחום, מהו חנון, הפתח חנון. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, נלך בעזרת השם בהנהגה הזאת של הבורא, יחתום אותנו הקדוש ברוך הוא את כולנו לחתימה טובה, לשנה טובה ומאושרת, ונזכה כולנו השנה לשמוע סוף סוף את כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.